שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום ראשון. אז שבוע טוב, ואנחנו באולפן כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. שבוע טוב לך, סמי.
שבוע טוב גם לך, איתן.
אז שר אוצר מיועד, בצלאל סמוטריץ', החליט בסוף השבוע שעבר לשלוח חלק מהחילונים לשגרירויות הזרות כדי להוציא דרכונים ולברוח מכאן, כשהוא אמר לעיתון חרדי שאם רק נמלא אחרי המצוות, הפרנסה וההצלחה הכלכלית יגיעו מעצמם בהשראת האלוהים. זו כמובן משנה כלכלית מאוד מוזרה ומעט הזויה, אבל אנחנו לא חושבים שכך הוא באמת ינהג, וגם לא נבהלים מהדברים הללו. לעומת זאת, אנחנו בהחלט מודאגים משורה ארוכה של השפעות גרועות של הקואליציה החדשה על הכלכלה, ומאמינים לצערנו שבשנים הקרובות רבים מאיתנו יהיו עניים קצת יותר. ונסביר מדוע.
ועוד בענייני קואליציה, יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמור לקבל גם את משרד הבריאות וגם את משרד הפנים, ועם הסדר חדש יוצא דופן, לפיו ניהול משרד הבריאות יהיה מנותק מהשפעה ופיקוח של משרד האוצר בנושאים תקציביים. אז לכאורה זה יכולה להיות הזדמנות לרפורמות חדשות בהובלתו של המנכ״ל החדש ישן משה בר סימן טוב, אבל יש גם סכנה של איבוד שליטה על המסגרת התקציבית, פגיעה בתיאום עם משרדים אחרים, וכמובן תקדים עבור משרדים אחרים למרוד באוצר הכל יכול, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אנחנו יודעים שמשרד הביטחון עושה מה שהוא רוצה, עכשיו משרד הבריאות יעשה מה שהוא רוצה, אז בואו נראה איך הדברים האלה הולכים הלאה. נתי טוקר יסביר למה דרעי הולך על הכיוון הזה.
בינתיים בהייטק הפיתורים נמשכים, אולי אפילו מתגברים, כאשר חברת הגיימינג הגדולה, פלייטיקה, אחד המעסיקות הגדולות בענף, הודיע על פיתורים של 500 איש, מהם כ-200 בישראל. אלו פיתורים צורמים במיוחד לאור מודעות הענק שפלייטיקה עדיין מציקה בשלטי החוצות בסביבות תל אביב כדי לגייס עובדים, אבל הפעם אולי יש לפיתורים סיבה מיוחדת. מסתבר שקרן השקעות אמריקאית מבטלת רכישה של רבע מהחברה והיא רוצה את הכסף שלה בחזרה. מה קרה שם? איתי פתיה, כתב שוק ההון שלנו, יסביר.
אי אפשר בלי מונדיאל, אז לאחר ההפתעות הגדולות במשחקי רבע הגמר של סוף השבוע, אנחנו נדבר על מסי ועל רונלדו ועל נבחרת מרוקו, וגם על המוות המסתורי של עיתונאי ספורט אמריקאי פופולרי, בזמן שצפה במשחק בין הולנד לארגנטינה. עולות כל מיני השערות ותהיות, האם ייתכן שהעיתונאי חוסל או הורעל על ידי השלטונות המקומיים? אנחנו נדבר עם שליח הארץ בקטר, עוזי דן. יאללה, מתחילים. אני מניח שלא החמצת את הרעיון של שר האוצר המיועד בצלאל סמוטריץ' לשבועון החרדי, משפחה.
אבל אני לא יודע לצטוט את כל המבואות מההלכה שם. אני חייב להגיד שזה ארוך ויש שם כל מיני דברים.
לא, יש שם כל מיני דברים, ויש שם דברים די מעניינים, אני חייב להגיד. ויש שם גישה שמעולם לא נתקלנו בה. תשמע, קודם כל שנינו מכירים הרבה מאוד אנשים, חובשי כיפות שעברו במשרד האוצר מהלך השנים. היו מנכלים, היו שרים, היו ראשי אגף תקציבים. אני לא זוכר שאי פעם הכיפה שעל הראש של אותו מנכ״ל או שר או ראש אגף תקציבים העסיקה אותנו, אבל מגיע סמוטריץ' ומציג גישה. הוא אומר את הדבר הבא: ככל שמדינת ישראל תקדם יותר תורה, יותר יהדות, יותר מצוות יישוב הארץ, יותר חסד ויותר ערבות הדדית, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע גדול. אנחנו מאמינים במה שכתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם ויהיה שפע כלכלי גדול. כלומר, אם נקדם סדר יום דתי ונאמין ונתעסק בכל הקיום מצוות הזה, אז יבוא לנו, באמת, תבוא לנו ברכה גדולה, ברכה כלכלית גדולה.
ואמרו אמן.
ואמרו אמן, הוא גם אומר, אתה יודע, שיש ניסו קפיטליזם, ניסו סוציאליזם, אבל דבר אחד לא ניסו, את התפיסה הכלכלית שנקראת והיה עם שמוע, כלומר, אם תקשיב לכל אדוני, תקבל את כל מה שצריך. תשמע, סמוטריץ' אומנם חרדי לאומי, יהודי מאמין, נראה לי גם ככה אידיאולוג מאוד מאוד גדול בדברים שמעניינים אותו. אני לא חושב שהוא הזוי, אני לא חושב שהוא מנותק מאיך נראית כלכלה מודרנית ולאן היא צריכה ללכת. די ברור שבנקודת הפתיחה הזו הוא רוצה לשחרר הרבה מאוד כסף לאברכים, ללימודי תורה, לכל הדברים שמעסיקים את השותפים הקואליציונים החרדים שלו. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על עולם שבו מדברים על מיתון שאולי הולך ומתקרב, אנחנו מדברים על בעיות כמו יוקר מחיה ואינפלציה ופריון ופקקים ואי שוויון והסכמי שכר. כלומר, התורה יכולה להיות שם, אבל היא לא הכלי שבאמצעותו אתה מנהל את הכלכלה המודרנית.
שלושה דברים. אחד, זה קצת ציני. כי יש בתורה הרבה מאוד דברים שבסופו של דבר האנשים האלה לא מתכוונים לעשות. אנחנו רק לפני שבוע שמענו שעל פי ההלכה וחזל, אז דרי לא יכול להיות שר אוצר בגלל הלכת השור מועד. ופתאום אתה מקריא לי פה, ואני שם לב בין השורות שהוא מדבר על ערבות הדדית, והרי הוא בעל תפיסת עולם יותר ליברטריאנית, יותר ימנית, יותר שמרנית, שפחות מקדשת את הערבות ההדדית ואת הסולידריות, ויותר הולכת בכיוון של כל אחד...
יותר מזה, ערבות הדדית פירושה שכולם עושים צבא.
למשל, אז יש פה הרבה ציניות. אני לא מתרגש מהדברים שהוא אמר, כי הוא אמר את זה לעיניים או לאוזניים חרדיות, ופוליטיקאים נוהגים להגיד את מה שהם אומרים על פי הקהל של השומעים. זה לא מחייב אותם לשום דבר. לעומת זאת, במציאות האמיתית, אני כן מודאג משורת דברים שקשורים לקואליציה הזאת ולסמוטריץ', ואני אמנה אותם ממש בקצרה. אחד, דווקא בגלל הדברים המוזרים האלה, הוא ודאי מכניס איזה אלמנט של אי-וודאות לכל הנושא של ניהול המערכת הכלכלית. אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה, אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון או לא מתכוון לדברים שהוא אומר. כלכלה, בורסה ושווקים לא אוהבים אי-וודאות, בחוץ לארץ לא אוהבים אי-וודאות, וברור שזה לא יעזור לשום דבר. הדבר היותר מדהיג בסיפור הזה זה העניין של... אתה יודע, קווי המתאר של הקואליציה, הפרשיות של דרי ושל נתניהו ושל בן גביר, שצריכים להעביר עבורם חוקים, חוקי עוקפי שחיתות, בסופו של דבר תהפוך את השחיתות בישראל לצערי, אם זה ימשיך ככה, למשהו שקורה במחשכים ומתחת לשולחן, אל מעל השולחן ומעל המקפצה, וידוע שמדינות מושחתות הן פשוט מדינות יותר עניות. נורא קל לראות, תסתכלו על כל מדינה עשירה, היא בדרך כלל נמצאת בחלק העליון של המדינות הפחות מושחתות. תלכו על המקום למדינות שעם קטסטרופה כלכלית ואנשים חיים ברמת חיים שחמישית ועשירית משלנו, תראו שבדרך כלל מה שמייחד אותם זה היסטוריה ארוכה ותרבות עמוקה של שחיתות שהם לא מצליחים להיפטר ממנה. אז אתה לוקח את שלושת הדברים האלה ואתה מוסיף גם את הבעיות של החבר של סמוטריץ' בגוש שלו, איתמר בן גביר, שעשוי לעשות לנו ככה שריפה גיאופוליטית מול מדינות אחרות, ואיזשהו רתיעה מלעשות עסקים עם ישראל, בל נהפוך לאיזשהו סוג של דרום אפריקה, אז תראה הרבה מאוד עננים קודרים קדימה.
כן, רק משפט בעניין הזה, סמוטריץ' מתאר את עצמו כאחד שלא נוסע הרבה לחול, ואין לו חברים טייקונים, והוא גר בכפר, ובכלל מנהל חיים מאוד מאוד צנועים, ולכאורה גם כאילו, הוא לא... מעולם לא נחשד באיזה משהו, אתה יודע, בתחומי השחיתות. והשאלה באמת אם אדם כזה, שלכאורה מתאר את עצמו כאדם ישר, כאדם לא מושחת וכולי, האם אדם כזה לא צריך גם לדרוש את זה משותפיו? להיות אנשים לא מושחתים?
הוא צריך לדרוש את זה משותפיו, הוא צריך לדרוש את זה...
זה לא מספיק שאתה אומר, אני ישר.
לא, בהחלט, בהחלט. אתה יודע מה, יש אצלו גם, אני רוצה להיות אופטימי, יש אצלו גם פוטנציאל לעשות דברים שלא נעשו קודם. דווקא הפוזיציה שלו מאפשרת של, של, של חוסר קשר היסטורי ותלות בקבוצות כוח מסוימות, מאפשרת לו לעשות רפורמות, ויהיה מאוד, מאוד מעניין לבוא. אתה יודע, בסופו של דבר הם ייתנו כמה עשרות מיליארדי שקלים לחרדים ולדתיים ולמתנחלים ומה שלא יהיה. יצטרכו להביא את הכסף הזה מאיזשהו מקום, נניח שיצטרכו להטיל מיסים נוספים, על מי יטילו את המיסים הללו? אם הוא יטיל אותם על בעלי הון, אז תהיה פה התפתחות של הפוך על הפוך, שתהיה מאוד מעניינת, אבל זה לא מסתדר עם התפיסה הכלכלית שלו, כך שאני בספק שזה יקרה.
יש לנו כנראה שנתיים לעסוק בסמוטריץ' כשר האוצר.
יום יום.
נמשיך בשאר סדר היום. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו, תשמע, במסגרת הפירוק משרדים והעברת סמכויות והשקשוקה הזאת שנעשית במשרדי הממשלה, אחת הדרישות שמציב יושב ראש ש"ס אריה דרי במשרד הבריאות, זה שהוא רוצה שהמשרד, שמשרד הבריאות, יהיה מנותק מהשפעה ופיקוח של משרד האוצר. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה מאוד משרדים היו מעדיפים את הסידור הזה, תן לי תקציב, ואת בלבל לי את השכל, תן לי לעשות מה שאני רוצה, משהו בנוסח של משרד הביטחון עושה כבר הרבה מאוד שנים. אז כמובן שמשרד האוצר לא יאהבו את הסידור הזה, אבל יש פה איזה שחקן מפתח בעניין הזה, משה בר סימנטוב, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, עבד במשרד האוצר, והוא כנראה עומד מאחורי הרעיון הזה. השאלה, מה כל כך מסוכן בו? אם הוא מסוכן?
תראה, בוא נצא מנקודת הנחה שיש המון ביקורת על אגף התקציבים במשרד האוצר. זה האגף שבעצם אחראי על כל התקציבים, כלומר, הוא זה שיושב על השיבר, הוא זה שדואג שקופות החולים יקבלו או לא יקבלו את התקציב שלהם, מערכת החינוך, ולכן הוא מעורב בכל תהליך, בכל רפורמה, בכל החלטה ממשלתית כמעט, אגף התקציבים נמצא שם ועוצר או מקדם רפורמות כפי ראות
עינו. צריך להגיד, זה לא גזברות, זה אגף שמוביל מדיניות בעצם בחינוך, בתחבורה, בתשתיות, בבריאות, בכל תחום בעצם, יושבים שם האנשים של האגף הזה, ועם הידיים, ככה, תבולות עמוק בכל דבר.
בדיוק, ויש מתח מובנה כל הזמן בין האגף ששולט בתקציבים לבין המשרד המתמחה, משרדי החינוך, הבריאות, הגנת הסביבה, התקשורת, כל משרד שבא באינטראקציה עם אגף התקציבים, תמיד יש שם מתח מאוד גדול בין הפיקוח מלמעלה, בין מובילי המדיניות נקרא להם, או משרד המטה, בין אגף התקציבים לבין המשרד המתמחה. זה במיוחד בא לידי ביטוי במערכת הבריאות, שם יש טענות כל הזמן לתת תקצוב ולחוסר במדיניות ארוכת טווח, וגם המון יחסים אישיים מאוד ראויים בין האנשים שהיו אחראים באגף תקציבים על מערכת הבריאות לבין מערכת הבריאות עצמה.
אבל מה הוא רוצה, דרי? הוא אומר, תנו לי סכום ואני אסתדר איתו, או שהוא אומר, אל תגדירו לי סכום, אני צריך מה שאני צריך.
אז זהו, אז התחיל המון במשיכת החבל לשני הצדדים, אבל בהסכם שמתגבש בין הצדדים, אגב, שזוכה להסכמה כרגע של הממונה לתקציבים באוצר יוגב גרדוס, הכוונה היא שקחו את הכסף שלכם, תובילו את המדיניות כפי ראותיכם, תחליטו איך לחלק אותו, תחליטו מי יקבל תקציב ארוך טווח להשקעות, לאיפה להרחיב, איפה להשקיע ב-MRI, איפה לא, אנחנו לא נתערב לכם בפינץ, במיקרו, תקבלו לכם את ההחלטות.
העניין הוא שבניסיון העבר, תמיד הראה שכשעושים את הדברים האלה, אז נוצרים פתאום גירעונות. ואז יש גירעונות, אז רצים למשרד האוצר, תבואו, תחסו את הגירעונות. כל המעורבות העמוקה, עמוקה מדי אפילו, של משרד האוצר בעניין הזה, של אגף התקציבים, נובעת מכך שאתה אומר, נותנים כסף, רוצים לראות שהוא עובד נכון, שהוא מקבלים את ההחלטות הנכונות, שהוא באמת מניב תוצאות ותפוקות, ותוצאות כלכליות אמיתיות. פה במקרה הזה בעצם יכול להיות שיעשו תהליך והוא יצליח מאוד, אבל יכול להיות שגם יעשו תהליך ומתברר שהוא יקר מאוד והוא לא מוצלח, ואז יגידו לאגף תקציבים, חבר'ה, תביאו עוד. זה החשש של אגף תקציבים.
אז מצד אחד, ההסכם שלהם כולל באמת התחייבות, א' כל, שלא תהיה פריצה של התקציב, של מסגרת התקציב שהמערכת הבריאות תקבל, ושתיים, שלא יהיה לזה גם השלכות רוחביות, למשל, איזה הסכמים ככה רוחביים שישליחו על הוצאות מעבר לזה. אבל, כן צריך לומר, וזה רוני לינדר, פרשנתנו לעניין הבריאות, כותבת שוב ושוב, משרד הבריאות תבול בניגוד עניינים, הוא מצד אחד מפעיל את מערכת הבריאות, הוא זה שאחראי על בתי החולים הממשלתיים, למשל, ומצד שני הוא המפקח.
גם הבעלים.
או בעלים. אז הניגוד העניינים הזה לא באמת, עד היום, משרד האוצר הצדיק את המעורבות העמוקה שלו בתחום, זה כי משרד הבריאות באמת לא יכול מצד אחד לנהל את הגוף הזה, ומצד שני לפקח עליו.
אבל תגיד לי, אבל מי ימנע בעצם מחר משר התחבורה, מי שזה לא יהיה, לבוא למשרד האוצר ולהגיד, חברים, בוא, תנו לי את התקציב, אני יודע אם לקדם תחבורה ציבורית או תחבורה פרטית, רכבת פה או רכבת
וזה
שם.
וזה בדיוק מה שאני שומע מאנשים בכירים במשרדי הממשלה, לא רק באוצר. אומר, אם זה היה, התהליך הזה נוצר באיזושהי רפורמה, ועדה קמה, ומגבשים מסקנות מה, איך צריך לרסן את הכוח של אגף התקציבים, איך לחלק לבזר את הכוח שלו, היינו מבינים. אבל בסוף, התהליך הזה פה שמפקיעים סמכויות מאגף התקציבים, נעשה באמצעות דיל פוליטי, באיזשהו כיפופי ידיים לקראת הקמת ממשלה, עם ראש ממשלה הבא מאוד חלש, מאוד נסחט, וזה יוצר תקדים, כי המשרד הבא שיוצא גם כוח כזה בלתי מוגבל, גם יציג את הדרישה הזאת כמסע ומתן פוליטי, ויצליח לרסק את כוחו של אגף התקציבים, וזה כבר, אם זה תהליך ארוך טווח שבו אגף התקציבים ככה מנושל מנכסיו, מנושל מכוחו, זה כבר יכול להיות איום פיסקלי על ישראל, היכולת של אגף התקציבים לשמור על ההוצאה.
אז תכון לקרוא לזה אגף הגזברות.
כן, שיתחדו עם
הנהלת חשבונות. כן.
זה יכול להיות יותר בעייתי. אני מזכיר, רק לפני שנתיים היה לנו פה את מגפת הקורונה, אז מגפה שברגעים מסוימים נראה כאילו שהיא מאיימת על חיי כולנו ועל חיי האנושות. ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו הזהיר אותנו ממאות אלפי מתים מוטלים ברחובות בארונות זמניים. נדרש תיאום מורכב בין משרדי הבריאות, משרדי האוצר, משרדי כל שאר המשרדים כדי לתכלל ולנהל את המדינה יחד. והנה אנחנו הולכים בכיוון ההפוך, זאת אומרת, אתה מנסה לחשוב איך המדינה תתנהל באירוע ביטחוני או באירוע בריאותי נוסף, כמו שראינו לפני שנתיים, כאשר כל משרד, ובעיקר משרד הבריאות או משרד הביטחון, מתנהלים באופן עצמאי לחלוטין, מרגישים שהם, אתה יודע, לטיפונדה משל עצמה, זה נראה לא במיוחד בריא, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, הנושא התקציבי הוא ברור, אבל צריך גם תיאום בין משרדים, צריך גם תכלול באירועים יוצא דופן. זה שפתאום משרדים הופכים לאיזושהי חזקה פרטית של אדם פלוני או אלמוני, נראה במקומותינו לא דבר אולי הכי חכם לעשות.
נכון, תראה, מצד אחד, אגף תקציבים, אגב, בתחילת משבר הקורונה, רשב הודו שהם לא הבינו בזמן אמת את, את עוצמת המשבר ולא קלטו את האירוע, והם סירבו בהתחלה לפתוח את הכיסים לתוכניות הסיוע השונות. אבל כן, ברור שיש, אנחנו חיים פה מקשה לקשה. הרי ברור שבמקור משרד ראש הממשלה הוא משרד המטה הגדול שצריך לרכז את כל פעילות הממשלה, ואצלו צריכות להיות מונחות התוכניות והאנשים שיובילו את המהלכים האלו. אגף התקציבים, מאז שנות ה-80, אנחנו יודעים, המשבר הגדול היה, הוקם איזשהו גוף בתוך משרד האוצר שבעצם הפך את זה לריכוזי כדי להחזיר את ישראל על הפסים. זה אתם יודעים טוב ממני. אז במובן מסוים, הפעילות של אגף התקציבים גם נולדה מכשל מסוים, ואף פעם לא חוקרים, אנחנו יודעים, פרופסור בן בסט ואחרים, חקרו את הכשל הזה של אגף התקציבים באוצר, ואת היכולת שלו לנהל באופן ריכוזי את תקציב המדינה, מהשלבים הראשונים של התכנון, עד השלב האחרון של היישום, על כל תקנה, אגף התקציבים הוא זה שהולך לכנסת.
אגב, צריך להגיד, נתי, שיש סדרה של כללים פיסקליים וחוקים, חוק התקציב, הגבלות ההוצאה,
והנומרטור,
כן. יש לא מספיק, לא מעט כלים שאמורים למנוע השתוללות ובאמת הגזמה וכולי, והשאלה אם במסגרת המהלך הזה עם משרד הבריאות גם יבוא ויגידו, אוקיי, נגיד שאנחנו משחררים לכם כפתור אחד בחגורה, אבל אנחנו מציבים לכם גבולות גזרה, תסתו מהם, אתם בבעיה.
זהו, על פניו, כל הוצאה של משרד הבריאות הוא צריך לנוספת על פני התקציב שלו, הוא צריך לאשר או להציב חלופה, כלומר מקור תקציבי, אז לא נראה לי שיש לו יותר מדי גמישות לפרוץ את מסגרת התקציב,
אבל
להתפרע.
אבל תגיד באמת, כשאלה אחרונה, מה דרי מנסה להשיג עם, עם הלכאורה יותר חופש ממה שהיה לו? הוא היה בכל כך הרבה משרדים, הוא ראה כל כך הרבה דברים, הוא יודע מצוין איך להתנהל בכל, בכל משטר ובכל כלל.
במשפט אחד הוא מבקש פטור מסמוטריץ'. הוא לא מכיר בבחירותו, או קשה לו עם בחירותו.
זה העניין האישי של סמוטריץ', דרי יודע לעבוד עם משרדי הוצאה מעל ומתמיד, זה אף פעם לא הייתה בעיה בשבילו.
אני חושב שדרי...
מה הוא חושב שיקרה בדיוק?
דרי לוקח את משרד הפנים ודתות כדי לדאוג לסקטורים שלו, אבל ביד השנייה הוא צריך משהו שיאפשר לו להתהדר בפעילות כלל מגזרית, כלל לעשות רפורמה מקיפה ולצאת טוב כמו ליצמן. ליצמן היה בזמנו השר הכי אהוד בממשלה, ולכן הוא מביא אדם עם קרדיט ציבורי, עם משה בר סימן טוב שזכה להעדה ציבורית והוא איש מקצוע, ולדעתי דרי מנסה ככה להסיח את הדעת מהפעילויות המגזריות שיעשה במשרדים, מהפוליטיקים שיעשה במגזרים, באמצעות רפורמה...
להסיח את הדעת מזה שהוא מתמנה לשר, למרות ש...
גם נכון.
יש סוגיית קלון.
טריפל שר, מה זה שר?
בדיוק, לגמרי.
זה שר בשלישית.
נתי טוקר, תודה.
תודה רבה.
שלום לאיתי פתיה.
שלום, מה נשמע?
תודה, כתבנו לענייני שוק ההון, לא בפעם הראשונה כאן אצלנו בפודקאסט. אנחנו רוצים לדבר, אתה יודע, בהמשך לגל הפיתורים, או גלי הפיתורים הקטנים, הבינוניים, בהייטק, בסטארט-אפים, ובכלל בענף הזה, התוודענו בסוף השבוע לעוד חברה שמפטרת אנשים, הפעם זה פלייטיקה, חברה שעוסקת בגיימינג, אבל זה צורם משני סיבות, צורם יותר מאשר סיפורים אחרים. אחד מהם זה שאם אתה נוסע ברחובות תל אביב, בחלק מהמקומות אתה עדיין, או אתה רואה ממש עכשיו, שלטי חולצות של פלייטיקה שמיועדים לעודד אנשי הייטק להצטרף לשירותיה. אז ביד אחד אתה מוציא כסף על שלטי חוצות בשביל לגייס עובדים, וביד שנייה אתה מפטר עובדים, מדובר על 500 עובדים בעולם, מהם 200, כמעט 200 בישראל. ובצד השני פתאום יש איזושהי חברה גדולה שהחליטה להשקיע בפלייטיקה בעבר, והיא נסוגה מההשקעה הזו, ושני הסיפורים האלה כנראה קשורים אחד לשני, אז בוא תסביר לנו.
כן, אוקיי, אז ככה, חברה פלייטיקה היא כבר חיפשה מזה חצי שנה, אולי יותר בעצם, גיבשה איזושהי תוכנית אסטרטגית שחלק ממנה היה או מכירת החברה כולה או הכנסה של שותף אחר. היא קיבלה כמה הצעות, חלק מהן הודכנו, הופחתו מאז תחילת המלחמה באוקראינה, אבל אותה הצעה מקרן ג'ופרה לרכוש בערך 26% מהחברה, היא מצאה חן בעיניה, ופלייטיקה קידמה אותה, נחתם איזשהו הסכם עם הקרן.
מי הבעלים של פלייטיקה כיום שמעוניינים למכור או לעשות אקזיט חלקי וכן הלאה?
זה איש עשיר סיני בשם יוז'ו שי, שהוא עסק בתחום הגיימינג עוד לפני כן, בערך משנות ה-90, והשליטה הזאת היא בשרשור דרך חברות, חלקה נסחרות בסין אגב, וככה הוא מחזיק בפלייטיקה. בכל מקרה, הם אהבו את התוכנית הזאת להשקעה של קרן ג'ופר, נחתם הסכם, ומונה נציג של הקרן לדירקטוריון, 50 מיליון דולר כבר הועברו, שאותם אגב הקרן עכשיו רוצה בחזרה. ולאותו נציג היו השגות על איך שהחברה מתנהלת, הוא רצה להכניס שם שינויים, ואותם כמובן מכניסים דרך הדירקטוריון. אממה, בדירקטוריון יושב נציג הנהלת פלייטיקה, המנכ״ל בעצמו, רוברט אנטוקול, זה משהו שהפריע לקרן, ולפחות אותו נציג של הקרן טען שזה גם מה שמנע את השינויים האלה. אז לפני שבוע בערך היא מחליטה לסגת מהעסקה, אותו נציג מתפטר מהדירקטוריון, ואז אנחנו גם מתפרסם הסיפור הזה של פיטורי הענק בפלייטיקה.
איך הפיטורים קשורים למה שנראה כמו, אני לא רוצה להגיד מאבק שליטה, אבל סכסוך בין בעלים, לא משהו שקשור לפעילות השוטפת של החברה. מה המצבה של החברה? אנחנו הרי יודעים, היא נסחרת בבורסה. למה יש צורך לפטר 500 איש ו-200 ישראלים?
אוקיי, אז בוא נאמר ככה, החברה הזאת היא יוצרת מזומנים בתשעת החודשים הראשונים מתחילת השנה, 300 מיליון דולר יסתה, יש לה מספיק כסף בקופה, בערך מיליארד דולר. אבל קודם כל השוק מצפה ממך להתייעל, והיא בעצמה מבינה שזה מכורח המציאות. עכשיו, אתה התחלת בלומר על השלט שבו קוראים לעובדים, מצד שני מפטרים, אז אני מניח, כמו במקומות אחרים בהייטק, גם חברות שמפטרות, זה לא אומר שהן לא צריכות עובדים, כלומר, יש עובדים ויש עובדים. יש פונקציות שעכשיו מוציאה ממנה החוצה, היא מעדיפה לשלם לפרילנסרים שיעשו כל מיני עבודות אד הוק, ואומרת, אנחנו לא צריכים את האנשים האלה כסחירים, ההוצאות מכבידות עלינו. וזה בתקופה צריך לומר שהיא גם מצפה שהצמיחה שלה, השנה לפחות תסתכם ב 3% במקסימום, זאת אומרת, אם התרגלנו לדבר לפחות על חברות צמיחה לא רווחיות, אבל צומחות, פלייטיקה אמנם רווחית, אבל צמיחה לאט לאט מעטה, זה קשור גם בשוק הגיימינג שבו היא פועלת.
כן, טוב, לטעמי זה עדיין קצת צורם, גם אם לא מדובר באותם עובדים ומפטרים מקצועות מסוימים וממשיכים לגייס מקצועות אחרים, יש בשלטי חוצות עדיין איזשהו סוג של טעם לפגם לבוא להגיד בואו תצטרפו אלינו באותו יום שאתה מפטר מאות אנשים, לפחות עבור המפוטרים, אני מניח שזה אפילו קצת יותר כואב. איתי פתיה, תודה רבה על ההבהרות הללו.
שלום לאוזי דן.
אהלן.
היי.
שליח ספורט הארץ לקטר, יש לנו הרבה ענייני כדורגל וגם מוות מסתורי של עיתונאי ספורט אמריקאי, ואתה יודע מה, לפני שצוללים לכדורגל, מה אתה יכול לספר לנו על אותו עיתונאי ועל הנסיבות שבהם מצא את מותו?
מקרה מאוד שמעורר קונספירציות ומחשבות תראה, מדובר בבן אדם בן 48, בריא, קשור, נראה ספורטאי, לא רק נראה ספורטאי, היה ספורטאי, גרנט וול, עיתונאי כדורגל המוביל בארצות הברית, נכון שארצות הברית היא לא אומת כדורגל, אבל הוא היה 25 שנה, כתב הפרשן הבכיר של ספורט אילוסטרייטד, בשנה וחצי האחרונות הוא יצא, היה פרילנס, היה לו אתר משלו, תרם ל-CBS, לפוקס, לכל רשת אמריקאית שמכבד את עצמה, דמות מאוד ידועה בטורנירים כאלה, והייתי אומר שהבן אדם שתרם הכי הרבה לכדורגל, לפופולריות של הכדורגל בארצות הברית, מחוץ לקהילות, נגיד ההיספניות שם כמובן, אלא לאמריקאי הממוצע, הוא לא לחינם, הוא קיבל מפיפה ומאיגוד העיתונאי הספורט הבינלאומי, AIPS, ממש בתחילת הטורניר הוא קיבל איזה, איתור הוקרה. אנחנו מדברים על בן אדם שהיה מאוד מאוד ביקורתי כלפי הקטרים, גם כלפי פיפ"א, אבל בייחוד הקטרים. אני כתבתי עליו לפני שבועיים, דיברתי איתו, הוא ניסה להיכנס במופגן, במודע עם חולצה של דגל הלהטה לתוך זה, שזה אסור, עצרו אותו, זאת אומרת, עקבו אותו, ביקשו ממנו להוריד את החולצה, לקחו לו את החולצה, פיפ"א אחרי זה התנצלה בפניו, אבל גם כמה שעות לפני שהוא מת, ותכף אני אספר את הסיפור, הוא כתב נגד הקטרים ונגד הזלזול שלהם בחיי אדם, יש פה סיפור שהוציא האתלטיק לפני יומיים, על פועל זר שנהרג במחנה של ערב הסעודית בשלב הבתים, באיזה תאונת עבודה, והסתירו את זה, וכשראינו את האחראי פה בבי-בי-סי אחרי שזה יצא, אז הוא אמר, מוות זה חלק מהחיים, מה אתם רוצים? כל אחד יכול למות בשנתו, בעבודתו וכו'. הוא כתב על זה מאמר חריף, וכמה שעות אחרי זה. הוא התמוטט באצטדיון באמצע המשחק של הולנד ארגנטינה, וצריך להגיד שכנראה הייתה לו דלקת ריאות, הוא היה קיבל אנטיביוטיקה, היה במרפאה פה יומיים, לפני יומיים שלושה, אבל הוא התמוטט באמצע האצטדיון, לקח 20-25 דקות עד שעשו לו החייאה ופינו אותו, ופינו אותו לא באמבולנס, פינו אותו במונית של אובר, זה נשמע זוי, אבל זו האמת.
אבל יש כרגע בסיס לחשוד שזה לא מדובר במוות טבעי, אלא במשהו
תראה, אחר. תראה, אח שלו בהתחלה אמר, הקטרים רצחו אותו, הוא חזר בו נכון. זה, אבל ביקש חקירה. תשמע, הכל יכול להיות, וצירופי מקרים קורים, אבל כשעיתונאי, שוב אני אומר, בן אדם בן 48 בריא, מבקר קולני מאוד של הקטרים ושל פיפ"א, פתאום דבר כזה קורה.
תהיה חקירה, יהיה ניתוח של החרמה, וישלח צוות אמריקאי לבדוק את הדבר הזה? זאת אומרת,
ההתאחדות האמריקאית, וזה דרשה או ביקשה מממשלת ארצות הברית שתדרוש חקירה, שתעשה חקירה משלה. אני מניח שאמריקאים יעשו, אמריקאים ידועים כמי שברגע שזה נוגע אליהם, אנחנו מכירים את זה גם עם אירועים שקורים בארץ, ברגע שמדובר באזרח אמריקאי, פתאום זה, הכל נהיה אחר ושונה. אני מניח שאמריקאים יחקרו, מהקטרים אי אפשר לצפות ליותר מדי, זאת אומרת, פיפ"א פרסמה איזה הודעת השתתפות בצער המשפחה וכו', זה קצת מביך.
אתה יודע מה זה מזכיר לי, עוזי, אני צריך להיזהר פה מה שאני אומר, אבל זה קצת מזכיר לי את האירוע שבו עיתונאי של הוושינגטון פוסט, חקשורי, נכנס לשגרירות הסעודית בטורקיה, רצחו אותו, ניסרו את גופו, הכניסו אותו לצ'ימידנים, ואחר כך עלו על המטוס וחזרו לסעודיה. למה זה מזכיר לי? כי במשך כמה שנים נתנו לשליט הסעודי, MBS, ככה מכות על הידיים, אבל בסוף טראמפ הגיע אליו, ואחר כך הגיע אליו גם ביידן עם בקשה, תעשה טובה, אל תעלה את מחירי הנפט, תפיק קצת יותר, ועכשיו הוא קיבל פטור מלא מכל הסיפור הזה דה פקטו, גם ברמה הפורמלית. זאת אומרת שיש לך הרבה נפט והרבה גז, לא התעסקו איתך על רצח אחד או שניים או שלושה.
בוא נגיד דבר כזה, גם אם יגלו, ואני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל גם אם יגלו שהקטרים הרעילו את גרנט וול, כן, אני מדבר בקיצוניות, אני לא אומר שזה מה שהיה. זה לא יעלה ולא יוריד מבחינת היחס של המערב אליהם, יש פה אינטרסים.
וזהו, וזה מה שמדכא, כי אתה אומר...
יש פה נפט, ואנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו מדברים, לא נעים להגיד, אבל כולנו עיתונאים, וככל שהבן אדם היה עיתונאי חשוב ומוערך, גם חשוב, אנחנו מדברים פה רק על עיתונאים, אתה יודע, לא רצחו פה... שר בממשלה, מנהיג מדינה, אם רצחו, כן, שוב, אני אומר את זה במאמר, אין ספק שזה לא ישנה שום דבר, אבל זה מעורר הרבה מחשבות, תשמע, הקטרים, בפירוש, היחס שלהם לחיי אדם, וזה לא רק פועלים זרים, כאילו, שאתה מסתכל על, אתה יודע, הפועל הפקיסטני, הבנגלדשי, ההודי, שבונה פה ובנה פה, אז די ברור שלקטרים לא אכפת. אגב, צריך להגיד במאמר מוסגר, גם אנחנו בארץ, שנהרגים פועלים...
גם אצלנו נופלים פועלים...
פועלי בניין סינים או ערבים, אנחנו לא כל כך, לא כל כך מתייחסים לזה, אבל...
כן, זה נשמע כאילו שיש פה עוד סימני שאלה. עוזי, הדברים האלה נראה לי עוד ייפטרו, בואו נדע עליהם אולי יותר בהמשך. אנחנו רוצים רק לדבר עוד קצת על כדורגל, כי בכל זאת יש שם טורניר גדול, טורניר מסקרן.
היי לילי בלו!
זהו, אז קודם כל, איך אתה רואה את מה שקרה? מרוקו זה באמת הפתעה רבתי, כל העולם הערבי, ובטח אפריקה, כולם...
קודם כל זה הפתעה, אף אחד לא חשב שהם נגיע כל כך רחוק, זאת אומרת, אם חשבו שתגיע נבחרת אפריקאית או ערבית רחוק, זה לא הייתה הם. נבחרת הראשונה, אין מהמזרח התיכון... ערבית שמגיעה לחצי גמר גביע עולמי, גם נבחרת ראשונה מאפריקה.
יש פה אבל איזה צדק, לא? כאילו, מדינות שמספקות שחקני כדורגל לליגות
הכי חזקות
באירופה, הגיע הזמן שגם הם יזכו, לא רק יספקו כדורגל.
קודם כל קשה לי להאמין שהם יזכו, אבל אין ספק שיש פה צדק. תשמע, הרבה מאוד ממדינות אפריקה ומשחקנים בצרפת במקומות אחרים, הם בעצם או ילידי אפריקה או הרבה פעמים בני מאגרים, מאפריקה השחורה, מצפון אפריקה. במקרה של מרוקו, יש פה בעצם משהו הפוך, זאת אומרת, 17 מ-26 שחקני הסגל המרוקאי לא נולדו במרוקו, הם בעצם בני מאגרים מצרפת, מספרד, מהולנד, מבלגיה.
זה נכון גם לנבחרת הצרפתית, ואני אוהד של נבחרת צרפת, ואני מאושר עד הגג בבוקר הזה, אבל גם שם יותר מחצי מהשחקנים...
לא, אבל נבחרת הצרפתית רובם ככולם, נולדו בצרפת, הם בני מאגרים.
הם נולדו בצרפת, הם בני מאגרים.
בוא נדבר איתך על משהו הפוך. אנשים שהיגרו, שהוריהם היגרו ממרוקו למערב אירופה, והם, קח את חכים זייש למשל, שהיה יכול לשחק בנבחרת הולנד, שחקן היום של צ'לסי היה באייאקס, ב-2018, לפני המונדיאל, עוד במוקדמות, הוא בחר את מרוקו על הולנד, מרקו ון בסטן, שחקן העבר ומאמן העבר של הולנד, אמר לו, אתה מטומטם, איך אתה בוחר במרוקו במקום הולנד? אז מרוקו הגיע ל-2018 לרוסיה, הולנד לא עלתה בכלל, וגם עכשיו מרוקו כבר במקום, כשהולנד כבר הלכה הביתה.
כן, ברור.
אז האנשים האלה, הם אמנם נולדו במערב אירופה, הם מזדהים עם המולדת של הוריהם, זאת אומרת, רובם באמת מזדהים, זה לא... אם ניקח אותנו, זה לא איזה מישהו שמצאו יהודי בארגנטינה ואמרו לו, בוא,
עוזי, אבל תגיד, זה טוב למונדיאל כתחרות שמדינות שלא היו אמורות להגיע לשלבים האלה מגיעות. אנחנו יודעים שהרבה פעמים טוב שהנבחרות היותר אטרקטיביות מגיעות, אבל למפעל הזה זה טוב, לא? שפתאום יש איזו נציגה של יבשת שמעולם לא הייתה שם.
זה מצוין, זה לא טוב, זה מצוין. א', אנחנו מדברים פה על מונדיאל שמתקיים במזרח התיכון, מונדיאל הערבי, כמו שמכנים אותו פה, אז זה שנבחרת ערבית מצליחה פה, השמחה... לא יודע אם ראיתם את הוידאו הזה של האמיר של קטר חוגג עם המשפחה שלו, עם צעיפים של מרוקו, ופשוט כל הערבים פה חוגגים. האצטדיון, הייתי אתמול במשחק נגד פורטוגל, האצטדיון, בוא נגיד שהיו בו מחצית מהאצטדיון, היו מרוקאים אמיתיים, אבל 95% מהאצטדיון תמכו במרוקו, כי היו קטרים והיו אנשים מהמפרץ.
תגיד לי, במרוקו ובכלל, אצל שאר האומות הערביות, שבאמת מרוקו כרגע עם הדגל שלהם בכדורגל, הם באמת מרגישים שיש בניצחון הזה או בהגעה לחצי הגמר כמעין תיקון על היסטוריה של 250 שנה שבגינה המלך פרדיננד במאה ה-14 גירש אותם מאנדלוסיה.
לא רק תיקון היסטורי, זאת אומרת, זה נכון לכל נבחרת.
זה נראה מוזר ללכת עד שם. בסדר, נו, אתה יודע. שיחקו בורגר וגנבו גול, אני מכבד את זה.
לא צריך ללכת להיסטוריה עתיקה, אבל אני אגיד לך מה דבר כזה. אני הייתי אתמול במסיבת עיתונאים של רגרקי, המאמן המרוקאי, ויסין בונו, השוער, שנבחר למצטיין במשחק. קודם כל, אתה צריך לראות איך מקבלים העיתונאים, לא רק המרוקאים, גם הערבים בכלל, אותם כגיבורים, כאילו הם אחרוני אוהדים, לא עיתונאים. כולם ברחו וכולם זה, ואמר רגרקי, לא ספרו אותנו, מסתכלים עלינו, אנחנו רוקי בלבוע של הטורניר הזה, וכולם אוהבים את רוקי בלבוע בגלל הלב שלו ובגלל שהוא היה חסר סיכוי, וזה נכון. ואמר בונו השוער, משחק בסביליה, שאגב היה יכול, יליד קנדה, והיה יכול לבחור בשחק בנבחרת קנדה, ששיחקה נגד מרוקו במונדיאל הזה, אמר, עד היום, מסתכלים על שחקנים, אפילו אם זה חכים זייש הגדול, ומסתכלים על שחקנים, אומרים, הוא מרוקאי, הוא מרוקאי, בסדר, אז בסדר, זה נכון גם, זה נכון גם אם היו אומרים טוניסאי או סעודי, או לצורך העניין גם ישראלי, כן, נלסים. עכשיו יתחילו לספור אותנו, וזה מדויק מאוד.
עוזי, יש לי תזה לסיכום. מסתבר ממה שאתה מספר, שהכעס והתסכול מזלזול שקיבלת ממישהו אחר, הם המנוע הכי חזק בשביל להתאמץ, כי משם אני מושך את זה לכיוון של לאו מסי, שהכרנו אותו בתור כמובן פנומן כדורגל, אבל בסך הכל בן אדם עדין ויודע לשלוט על האמוציות שלו, ופתאום הוא התפוצץ לחלוטין, והמשחק שם בחלקים מסוימים נראה כמו אימקה בשנים הטובות שלהם, ככה בדרבי נגד הפועל, ואתה רואה אתה רואה שזה בעיקר נותן להם מוטיבציה, זאת אומרת שמישהו מזלזל במישהו, ומישהו אומר לעיתונאים שהנבחרת גרועה, שהשחקן גרוע, שבכן הלאה, אז אחרי זה הם מתפוצצים, ויש להם את עוד טיפת אנרגיה בשביל לנצח.
קודם כל אין ספק, הדבר שאתה מציין, בין אם זה רגשי נחיתות, בין אם זה עוני, אין דבר שהוא יותר נותן מוטיבציה לאנשים בכלל, אבל לספורטאים זה דרך ידועה לצאת מהמעגלים האלה, ויש פה כמובן את העניין של הלאומיות, ברגע שזה נבחרת וברגע שזה בטורניר הכי חשוב, יש פה עוד משהו אתה יכול לקרוא לזה לאומי, אתה יכול לקרוא לזה לאומני, אבל ללאו מסי, שיודע שזה המונדיאל האחרון שלו, חשוב מאוד מאוד להראות כמה חשובה לו ארגנטינה, הוא מגיל 12 גדל בספרד, משחק עכשיו בצרפת, זה נכון גם לאחרים, וזה לגמרי, בסוף, כדורגל נבחרות, בדור האחרון, בטח מאז זה חוק בוסמן בסוף שנות ה-90, הרי פעם כדורגל נבחרות, ומונדיאל היה הרמה הכי גבוהה. היום ליגת האלופות וקבוצות שמורכבות מטובי השחקנים, כי שפעם לא יכולת לעשות את זה, לא משנה אם זה סן ג'רמן או מנצ'סטר סיטי וכו', הן טובות בהרבה ברמת הכדורגל מהנבחרות, אבל עדיין האמוציות שיש ברגע שזה משחק של הנבחרת שלך, של הדגל שלך, של הסמל שלך, אין דבר שמשתווה לזה, וכשזה בנבחרות קטנות, ואתה יודע מה, אפילו נבחרת כמו קרואטיה, שהייתה בגמר במפתיע לפני 4 שנים, והיא כרגע כבר בחצי גמר, מדינה של 4 מיליון תושבים, עם הרבה רגשות לאומיים, לאומנים, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של התפרקות יוגוסלביה, ומלחמת האזרחים וכו'. הדבר הזה, קרואטיה פה, לא רק בגלל היכולת של לוקה מודריץ' והחברים שלו,
אלא גם בדיוק בגלל,
גם בדיוק בגלל הדבר הזה שאתה מציין.
יפה, עוזי דן.
עוזי דן, שמור על עצמך.
תהנה בשאר המשחקים.
תודה, להתראות.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים ליום, איתן אבריאל, תודה רבה לך, אנחנו נפגש כמובן מחר, לא?
סמי פרט, תודה רבה לך, תבוא עם אנרגיות להמשך השבוע.
נבוא,
יש לנו הרבה עבודה, יש לנו הרבה קלקולים לתקן.
יש לנו מונדיאל, יש לנו חצי גמר בהמשך, יהיה הרבה אקשן.
עלי לי בלו.
נודה גם לאברי רוזנצבי שעורך אותנו, וזהו, נפגש מחר להתראות.
אתה לא מגיב לזה שאני אוהד נבחרת צרפת ואני מרוצה וניצחנו.
אני שמח בשמחתך, אני מהמר שאפילו אתם תזכו במונדיאל הזה.
תודה רבה, אל תביא לנו מנחוס, אל תאמר על כלום.